שבא פוסד וביטה. כפי שראינו, כפי שאמרנו, הפירוש הראשוני, הדי מרכזי לדברי המח שבא פוסד וביטה, זה כפי שהגמרא אומרת בשורה הבאה, אמר רבא, מייתם מדבלות זה בלי שלמה, היא איתלה חזקת הקש, וביטה לתלה חזקת הקש. אז אם המטר, חלק מהמטר, בכל מקרה יש נקודה חשובה כאן, שיש חזקת פשוט, פירוש הדבר, מה זה חזקת פשוט? חזק את זה מעיקר, חזקת היתר שלה. ולכן, בספק, אז אם מעמידים את אישה בחזקתה, אז אם אתה מתחיל את המשפט הזה מההתחלה, לגבי הבת, אז אין חזקה, אי אפשר להגיד שכיוון שיש ספק בת כשרה או לא, אז נמיד את הבת על חזקת פשוטה. זה מה שהרב אמר כדי להסביר את שיטת הבת הזה. אנחנו בכל מקרה פוסקים כמו רב יוחנן, שאומר למען המח שבר, כן מה שבית, השאלה היא מה הפשט של הנקודה הזאת. אז זה מתקשר לסוגיה, רב חיים, שחילקתי בסטט את הרמב"ן בסוגיה אחרת חלוטין בקידושין, האם אומרים חזקה, מעבירים חזקה מגבר לגבר. כלומר, במקום להגיד, בוא נעמיד את הבת על חזקתה שאין לה, אפשר להגיד, בואו נעמיד את הבת על חזקת אימא. כלומר, בואו נעמיד את המקרה החזקה שיש בה. זה בעצם הטענה. כיוון שלגבי עובדות, הבת כשרה או פסולה, הנקודה היא, האם האימא שלה נבלה לכשר או לפסול, או כן, לא יודעת, כשר או פסול, אז אם נעמיד את האימא על חזקתה, ואז נגיד, זה משפט הקריטי, אז נגיד שהיא נבלה לכשר, אז הבת גם כשרה, ולכן זמן למחשב הבא, מחשב בביטה. אז היה אפשר להגיד שזאת מחלוקת בין רב אלעזר לבין רבי יוחנן. האם, בלשון של הרמב"ן, האם מעבירים חזקה מגב לגב? אז הרב חיים עכשיו שתהיה רמב"ן שאומר, ככה קטגורית, אין מעבירים חזקה מגב לגב, המקרה הוא, מקרה מעניין ומסובך. אדם שולח שליח לקדש לו אישה. לחפש לו אישה ולקדש, לא רק לקדש לו אישה. הוא אומר, הגיע לתוקום, הוא לומד את מזרח, אין לו זמן לשתויות כאלו, אבל יש מישהו שמוכן לקחת לעצמו את המשימה, אז הוא אומר, לא, נמצא לי מישהו שבדעתך מתאימה לי. הרבה אדם יוצא ושולח מברק, הנה הצלחתי, ואז הוא מת ולא גילה לנו מי האישה המקודשת. אז הגמרא אומרת שהוא אסור בכל אנשים שבעולם, משום שכל אחת מהם היא ספק קרובת ארוסתו. אחות ארוסתו, או עוד כמה, אמא של ארוסתו, בת של ארוסתו, כן, העיקר זה אחות ארוסתו, שזה איסור, ולכן הוא אסור בכל אנשים שבעולם. לא נעים, מכאן לומדים שזאת לא שיטה טובה. כשתגיעו לפרקכם עוד כמה שנים, אז אל תשלחו שליח לקדש לכם בת, בלי שקודם כל מקבלים את הזהות שלנו פחות. משהו, מספר, מילה, תמונה, משהו שאחר כך אפשר לשמש בו, מה?
תעודת זהות.
כן, משהו כזה. פחות קצה חוט, אני יודע, ראשי תיבות. משהו שאפשר לשמש בו, לפחות למעט את האחות האחיות האפשריות. לא שיהיו כל החיים שבעולם. אז הרבה שואל את השאלה הבאה. הלא, למה להגיד שהוא אסור בכל אנשים שבעולם? למה שלא נגיד שכל אחד אסור בכל אנשים שבעולם? הלא, יש שם אישה, בעולם שהיא מקודשת. אנחנו לא יודעים מי, אז כל אישה שאתה תפגוש, ואתה לא, אתה רק חבר, אתה רק חברות של הבחור הזה, אז היא אולי אשת איש, לא ספק אחות אשתך, אלא ספק אשתו. ספק אשת איש, זה אותו ספק בדיוק. אז התשובה היא שכל אישה שאני פוגש, אני מעמיד אותה בחזקתה. היא בחזקת פנויה, ספק נקדש וספק לא נקדש, אבל לכן יודעים אותה בחזקתה, זאת התשובה. עכשיו יש תשובה אחרת לבורא שמספרת כאן מהבורא, אבל לכל זה הגמרא דחתה, דהיינו, יש גם רוב. כל הנשים שאני פוגש, אז הסיכוי שהם אשת איש הם רק אחד ממיליון, זה רוב גדול מאוד, אבל זה נכון גם לגביו. כל אישה שהוא פוגש, מה הסיכוי שהיא אחות אשתו? רק אחד ממיליון, אז כנראה שיש שם קבוע, אנחנו נלמד קבוע. לא נלמד אותו טוב, לא נלמד אותו בצורה שנבין, אבל פה כן נלמד לסוגיית קבוע עוד מעט, עוד שבוע בערך. אז כנראה שרוב הוא לא רלוונטי. כאן כל קבוע קבח את המלך לדרמי, וכל סוגיה, וזה בסדר, יש חזקת היתר. שואל הרמב"ם, אז נעשה גם חזקת היתר בשבילו. איי, מה זה חזקת היתר בשבילו? איך עושים חזקת היתר בשבילו? זאת אומרת, תבחר אישה. סתם, תגיד, הנה, את אישה. האם אני יכול לשאת אותך? אני הבחור הזה. תשובה היא כן, כי אותה מעמידים, הוא יכול לסתק כמה שתי נשים, כן? אז מעמידים אותה בחזקתה. עכשיו, אחותה גם מותרת. כי אם אני מעמיד את האישה הזאת בחזקתה שהייתה פנויה, ולכן היא לא האישה שנתקדשה, לא לי ולא למישהו אחר, היא לא האישה שנתקדשה, אז אחותה מותרת. אז כבר עושים כאן תרגיל שפשוט ממציאים, החלק הישר של המשפט הוא לא מלבד לשום דבר. אני אומר, בואו נבחר אישה כדי להיות... לשאול, האם היא האישה שקידשתי? לא בגלל שאני מעוניין בזה. זה לא שאם אני, אם תגידו כן, אז אני אקח אותה. אני רק רוצה שתגידו לא. ואם היא לא, אז גם אחותה לא. ואז אני יכול לשאת את האחותה. כל אישה שתפגוש, תיקח את הקרובות שלה. אחות, אימא ובת ו... מה עוד יש? אחות, אימא ובת ו... כן, כמובן, כל אחד לפי בחירתו. ותגיד, טוב, ניקח את האישה האחרת, נגיד שהיא לא התקדשה, ולכן את מותרת. דבר רמב"ן, אין מעמידים חזקה מגבר לגבר. נכון שעל האישה האחרת אנחנו נתיר אותה, אם מישהו ישאל אם היא מותרת, נתיר בגלל שהיא בחזקת כשרות. ואם היא בחזקת כשרות, אז גם אחותה בחזקת כשרות לך. היא בחזקת כשרות לכל העולם. ולכן אחותה בחזקת כשרות לך. אבל אני לא מעביר חזקה בגבר לגבר. אז זה מה שהרמב"ן אומר. אז עכשיו רב חיים מביא ראיות שזה לא ככה. אחד מזה הגמרא שלנו, כן כתוב, לפי רבי יוחנן, שכן מעבירים חזקה בגבר לגבר. איך אפשר להתיר את הבת? כנראה זה לא כתוב בגמרא. אבל לאור הגמרא רואים שעוסקים כאן בחזקה. רבי יוחנן דוחה את הסברה של רבא. עלי בדל רבא לעזר. כנראה שכיוון שעמדים את האימא בחזקתה, אז עמדים גם את הבת בחזקתה. כפי שרמזתי, אפשר לתרץ את כושר רב חיים על ידי זה שזה פשוט לפצל את הגמרא. ובלזר אומר שאמרתי בגמרא זו חזקת ה', וזה באמת שייך רק באימא ורק שייך באימא. נקודה, אין לזה תשובה. ורבי יוחנן אומר, מחשבים גם בבת, כי יש לי תירוץ אחר שם. מה ששף שמייץ אומר, משמש במאגד משנה, אולי אפשר לצור עוד תירוץ או משהו. כלומר, פשוט, אבל, טוב, זה לא פשט טוב בגמרא, אני גם לא מבין איך שף שמייץ עשה את זה בכזה קלות. אז רב חיים מניח שכתוב בגמרא, הכתוב הזה הוא בכמה מרחאות, אבל שכתוב בגמרא שלמאן דמחשיב המחשיב הביתה, לא סובר ש... לאמא יש חזקת כשרות, לבת אין חזקת כשרות. גם לבת יש חזקת כשרות. איך לבת יש חזקת כשרות? היא בהשאלה, היא שואלת את זה מאמא, כלומר עונים על אמא. אז רק הוא שאל רב חיים, ואז כן הוא רוצה עוד כמה גמרות שאני כרגע לא זוכר, שבו כנראה שיש משהו דומה. היסוד הסוגיה הזאת היא צריך להיות המקרה בקידושין של ינאי המלך. יום אחד ינאי יש לו שיחה עם אחד הרבנים. תפקיד של רבנים זה פעם בשבוע, פעם בחודש, מחפשים איזה חידוש. מה פירוש המילה חידוש? חומרות, כולות זה לא חידוש. לא, אין איזה טעם. אז הוא מצא איזה חידוש, קטן, באיזשהו דף קבינה. הוא אמר לו, ינאי המלך להתפטר מהכהונה הגדולה. למה? כי הייתה שמועה שאימא שלו נשבית בקרקו, מה זה כתוב שם?
מודיעין.
מה?
מודיעין.
במודיעין. הייתה מלחמה והיא נשבית. אחר כך החזירו אותה, אבל על פי דין, שבויה אסורה לכהן, היא התחתנה עם אבא של ינאי שהוא היה גם כהן, וינאי נולד מזה. אז הוא חלל, והוא חלל, אז הוא... הוא אמר לו להשאיר את קטע מלכות ותניח, לשון פוגעני, תניח את קטע כהונה לזרעו של אהרון. כלומר, כשאתה לא, תשאיר את, הוא לא אמר לו להחמיר, אמר לו, מה אתה עושה? אתה סתם איזה חלל, אז מלאכים אפשר לקבל גם ממזרים, אבל לכהונה יש לנו סטנדרט. פייבוקש הדבר ולא נמצא, והיה קצב גדול, כמובן כנראה שיאנה הרג את כל חכמי ישראל, חוץ משהו מצ'טח, שהיה הרגיש שלו, וטוב, היה סיפור רציני ביותר. מאז ביקש הדבר ולא נמצא, אבל גברה, שני עדים טריים וחייף ומבלוב, כלומר השאלה אם יש עדים אם נבלה או לא נבלה. שבויה אסורה, גם אם היא אומרת תורה אני, אבל היא לא אסורה אם יש עדים שאומרת שהיא תורה. ובכל זאת, זה לא איסור שבויה, זה איסור שבויה כיוון שמחזיקים אותה בניבלת. אז העדים אומרים שלא ניבלת כשרה, אבל כאן היה טרי וטרי. טרי וטרי זה סוגיה שצריכים לדון בו, זה סוגיה אחרת. מה ממש הטרי וטרי? אבל בכל זאת, טרי וטרי זה ספייקה, כן? יש כאן תיקו בעדויות. ובקש הדבר ולא נמצא. אז רשי שם מאיר שיש טרי וטרי על האמא נפסלה. אבל זאת לא השאלה שלנו. השאלה שלנו זה המעמד של ינאי. אז אם כוונת הגמרא היא שביוקה של דבר ולא נמצא, ולכן הוא קשר ולא נמצא, לא נמצא בסיס להאשמה, אז כנראה זה בגלל שמעמידים את ינאי בחזקת אמו במקרה של ספק. עכשיו זה לא ספק רגיל, זה לא ספק של אידיה, זה ספק של עודף אידיה. אז הסוגיה המלווה, הסוגיה היא זה מה דינו של טרי וטרי, צריך לשם ללמד את זה כשנגיע. אולי טרי וטרי לא דומה לאפס ואפס. בשני רגעים אתה לא יודע, אבל יש הבדל בין לא לדעת כי לא יודעים, ובין לא לדעת כי יודעים את, יודעים יותר מדי, יודעים את ששני הדברים נכונים באותו זמן. זו סברה מיוחדת שנקרא טרי וטרי, ספק דיורייקה. הכוונה היא טרי וטרי, זה ספק. כלומר, לא שזה אני לא יודע, אלא שזה דין ספק. במילים אחרות, אין חזקת היתר, אין חזקות בדין טרי וטרי. אבל זה צריכים לדון בו. בכל מקרה, יש המקרה מפורש של שני בני, של שני בני אדם. הראשונים משווים את הגמרא בינאי לגמרא שמופיע אצלנו בדף חבב ובבבת ובדף למד בית על כהן שהוריד אותו, החזיר אותו, הוריד אותו, החזיר אותו, הוריד אותו, החזיר אותו כמה פעמים, שגם כן יש את זה, בכל יותר מסובך, עד אחד בא ואמר שהוא בן גרושה, אחר כך פה שני עדים שהוא לא בן גרושה, אחר כך פה עוד עד שמשהו בן גרושה, יש שם בעיה שאיך לסוף את העדים, אז זה טרי וטרי, וכתוב שמפורש שהורידו אותו, ואחר כך החזירו אותו, אז ובסופו של דבר מה עושים? אז זה גם כן זה אותו סוג של מקרה, אז הראשונים דנים, יש סתירה בין זה לבין הפשר ידיים, ודנים בזה לגבי המצב. מה היסוד שרב חיים רוצה לקדם? פה היסוד הראשון שלו. מה הוא רוצה לקדם? מביא את המקרה המפורסם של שני שפילים. שני שפילים, אז יש לי טומאה שהלכה לאיבוד באחד משני שפילים. ברור שזה באחד משני השפילים. כלומר, אדם עלה עם טומאה ונפל מידו ונפל לתוך הבור, הוא לא זוכר באיזה שפיל הוא עלה. אבל אין עוד אפשריות. כלומר, זה או פה, או פה. אז אם אדם הולך באחד מהשפילים, ואחר כך אומרים לו, מה, אז היה שם ספק טוב. אז הוא מגיע לבית הדין, שהוא על מדיני. אז מה התשובה? שהוא טהור. למה הוא טהור? לא בגלל חזקת היתר, זו סיבה אחרת. בגלל שספק טוב ופשוט הרבים, טהור. אדם הולך אחרי שבוע, מישהו הולך בשביל השני. עוד לא מצאו את התשובה, לא ניקו, שערכו שם צוות לנקות, לתאר, אז הם לא מצאו את זה עדיין. אז הלך בשביל השני, אמרו לו, מה, אתה לא יודע שזה ספק, אמרו לו, ראית את הסרט הלבן שכתוב, לא לעבור זירת פשע? אז מה, לא ראיתי. אז הוא הולך לבית הדין, אמרו לו, מה דינו? שהוא טוב. איזשהו חוכם בקהל שם אומר, בואו, אמרתי, השירות האור? מה רמת השירות האור? איך יכול להיות ששני תאורים? מה התשובה? לא, התשובה היא, גם אתה חכם, יש בדיחה יהודית מפורסמת בנושא, אבל התשובה היא, לא משנה לה. אתמול פסקנו כך, היום פסקנו כך, כל פסק הוא פסק נכון מצד עצמו. אתה שואל על הסתירה, איזושהי סתירה בין שני הפסקים? סתירה מציאותית, זה לא סתירה הלכתית. אפשר לשני אנשים תורים, אבל במציאות, אחד מהם ודאי, בלי ספק, מאה אחוז, אחד מהם דרך על הטומאה, זה איך יכול להיות ששניהם תורים? התשובה היא שזה לא אכפת. ואז הגמרא מסבירה שזה כשהם באו בנפרד, אבל הם יבואו ביחד, או, בחלק התנאים, או משהו יותר גרוע, אם אחד יבוא וישאר על עצמו ועל השני, אז בהחלט יכול להיות שנפסוק ששניהם טמאים. או אי אפשר לתפוח בצד, מה צריך לפסוק אז? שאחד טהור ואחד טמא, אבל אין דרך לעשות את זה, אז לכן נפסוק באותו מקרה ששניהם טמאים. אז מה רואים מזה? שיש, קודם כל בעיקרון, אני יכול לסתור את עצמי. יש כללי פסיקה והלכה. אדם לא יכול, לא נוכל לקבל עדים לשני הכיוונים, כי אז אני פוסק לפי המציאות, אבל כשמדובר בכללי הפסיקה, מה עושים בספק? שם זה ספק שמשות הרבים טהור, אצלנו זה אישה בחזקתה, אז זה שאני סתם אצלי במציאות זה לא כל כך נורא. מצד שני, אני לא יכול בפסק אחד לסתור את עצמי. אז השאלה היא, מה הייתה השאלה? אם אתה שואל אותי לבן אדם הזה ורק על הבן אדם הזה, אז אני יכול לסוף. אתה שואל אותי על שני בני אדם, אז אני צריך לסוף. ופסק אחד לא יכול להיות לו סתירה, סתירה פנימית. זה הכלל שלומדים משני שפילים. אז אתכם רוצה קצת לא רק מחצין את הפסק, אתה מרחיב אותו קצת. כן, נגיד אותו בצורה שלנו, אצלנו. שאם מדובר במה שרשי שם כותב בקידושים, רשי אומר, למה חזקת האמא של ינאי, הוא מסביר למה לא, למה לא עומדת לצידו? כי האמא לא לפנינו, זה לשון של רשי, האמא לא לפנינו. ולכן ליאנאי אין חזקת קשור. אז אני רוצה להגיד, זאת בערך הנקודה. תלוי מה כל מה שתוספות שם, תוספות אומר שיש לך חזקה, רשום יש לך חזקה. השאלה היא, מה מאחד? מהגמרא ובשני שתיים אני לומד שיש יסוד של איחוד. אם יש כאן איחוד עתיקים, אז נצטרך לתת פסק אחד שמתאים לשניהם. אם זה שני תיקים, למרות שאני דיין אחד, אבל זה שני תיקים, אז לא חושבים על תיק אחד כשפוסקים את התיק השני. אז רש"י אומר, השאלה היא אם היא קיימת בכלל, אם היא לפנינו. אין בכלל שאלה מה מעמד האם, כי היא בקבר. הוא אומר, היא לא לפנינו, היא לא פה, אולי היא לא בקבר, אבל היא לא שואלת. אז אם אין נפקא מינה, אין פסק, אי אפשר לפסוק שהיא טמאה או טהורה, כי היא לא שואלת, אף אחד לא שואל. אז רש"י אומר, אם השאלה הראשונה, השאלה הזאת, לא קיימת, אז פוסקים את השאלה השנייה בעצמאות. בשאלת ינאי צריך חזקת ינאי. אם היא כן קיימת, מה זה קיימת? אז טוב, זה כבר אפשר לדון, רש"י רק בשלילה. אבל אם שניהם לפנינו, אז תפסוק את המקרה שלה, אז זה יכריע גם את המקרה שלו. זה בעצם העיקרון. עכשיו, השאלה היא, מה בדיוק הקריטריון? אז אצלנו, כן, היא זאת שמדברת, הבת עוד לא נולדה, נכון. כבר, כן, אבל מדובר, כבר היא ראו עד שנבלה. ומיד היא שואלת, אז פוסקים את המקרה שלה, והפסק הזה אוטומטית כבר יכריע גם את הבן, למרות שלבן או לבן אין חזקת תשרות. אבל אם אתה פוסק שהיא מותרת, אז פסק לה. אז הפסק הזה פשוט מתרחב, והוא אומר שגם הבת תולה. אז זה המקרה שלנו פה. המקרה של ינאי, היא לא הייתה פה. עכשיו, המקרה של הרמב"ן, המקרה המקורי, אז שם זה לא שבן אדם לא קיים, האחות כן קיימת, אבל אומר הרמב"ן, אבל אין שאלה על האחות. זה היה תרגיל, אחרי לא מסביר זה כל כך טוב, זה חסד בחצי משפט, ואני לא בטוח שזה נכון מה שהוא רוצה להגיד, אבל טוב, הוא צריך להגיד את זה כדי לצפר הרמב"ן. הוא אומר, היה שם תרגיל, נגיד, אם הייתי שואל, האם מותר לי להתחתן עם א', התשובה הייתה כן. לכן אני שואל, מותר לי להתחתן עם האחות של א', אז התשובה היא כן. השאלה הראשונה לא קיימת. היא לא מועמדת להתחתן איתך. מה שמפריע לי, שאני מועמדת לבטא עם אנשים אחרים, כלומר, העולם שואל על האישה האחרת, ההיפותטית, לא כך היפותטית, על האחות, האם יש ידיש או לא? והעולם כן יקבל תשובה, כן, היא מותרת. כמו שמקרה של יאנה, אם מישהו היה שואל, אבא של יאנה היה שואל, מותר להתחתן עם אמא שלו, הם אומרים לו שכן, ואז הוא אומר, מה עם הילדים? הם אומרים לו שכן. אז כאן, בוא נשאל. לא, הוא לא צריך לשאול, אנחנו נשאל, האם האישה הזאת מותרת? תשובה, כן, כי היא לא אשת איש. אז האחותה מותרת לך. טוב, אז זה מובלע ברב חיים, הוא לא שואל את השאלה. האם כן או לא? זה ברור לא אומר, כן, האחות שלה לא עומדת לדיון. אתה שואל רק על האם הקלה שלי, האם היא מותרת. התשובה שלה זה שהיא בגדר אחות, היא ספק אחות אשתך, וספק אחות אשתך, אין כאן חזקה. זה גם אני, למה אין חזקה? כשקראתי את זה לא הבנתי, אמרתי, תראה, לפני שנתיים היא לא הייתה אחות אישי. כשהיא נולדה או כשאחותה נולדה, הייתה תקופה שהיא לא הייתה אחות אישי. אלא כן היא כל כך הרבה יותר צעירה, כלומר, אלא כן עברו הרבה שנים, כן? אז יש לה חזקה שלא הייתה אחות אשתך. למה רב חיים, למה בעצם הרמב"ן אומר שלה אין חזקה? היא אחות של פלוני, כלומר המעמד שלה, השם שלה כאחות של דבוירלן, זה תמיד הייתה לה. דבוירלן לא הייתה אשתי לפני כן. אז לגבי, זה לא פשוט לי, אבל היא פעם הייתה מותרת. ברור שהייתה מותרת פעם. כי לפני הקידושין היא הייתה, לפני הקידושין הלא ידוע, היא הייתה מותרת. כולם היו מותרות, כן? ועכשיו היא אסורה, אז למה לא נמיד אותה חזקת היתר שלה? אבל לגבי העובדות, או לגבי השם, השם זה, יש לה שם אחות אשתך או אין לה שם אחות אשתך? אז תמיד היא הייתה אחות האישה שהיום היא אשתי. כשאני שואל על הבת הראשונה, השאלה הזאת, אם את אשת איש או לא, אין לך חזקת, אבל יש לך חזקת, לא הייתה אשת איש. כשאני אומר על אחותה, השאלה כנראה, אני חושב שצריכים להצדיק את זה, זה לא אם יש לך איסור אחות אישה, אלא האם יש לך שם אחות אישה, אחות האישה ההיא, התיאורטית, אחות האישה שהיא אשתו. אז זה, היא או תמיד הייתה אחות או לא הייתה אחות. זה לא ברור לי למה זה נקרא אין חזקת היתר, אבל זה ברור שזה מה שהרמב"ן אומר. הוא אומר, לה יש ולה אין, ואין מבהירים חזקה מגב לגב. העיקר שרב חיים אומר את היסוד, אנחנו לא נזליג את הרמב"ן עכשיו בדיוק, אבל אומר את היסוד. אם יש כאן, אם שני האישים עומדים לשאלה, אז פוסקים את הראשון אחר כך את השני. ואם לא, אם הראשון לא עולה לשאלה, אז החזקה שלו לא יכול ליפול. לא יכול לעזור לה לגבי מקרה שלה. מה לכאורה היסוד פה? זה פשוט, מה לכאורה היסוד? מה זה תלוי בזה בכלל? אם החזקה היא נכונה, אז בואו נגיד אותו עכשיו. בואו נמיד את אמא שלך בחזקה, ועכשיו גם נתיר אותך. מה עושה החזקה? בכל זה, זה נראה ברור שזה נכון. מה התפקיד של החזקה? על איזו שאלה החזקה עונה? מה? כן, כלומר זה עונה על השאלה הלכתית ולא על השאלה המציאותית. השאלה הלכתית, מישהו צריך לשאול. אין שאלה הלכתית, מה מעל עם הים? אין שאלה למה, כי אף אחד לא שואל, כי היא לא פה לשאול. כרגע אין אף קמינה. אז אם לא שואלים, אז לא עונים. אז אתה צריך לשאול שאלה אחרת, הלכתית. מה ממש של ינאי? תשאל את זה. ועל זה, אז החזקה עונה על השאלה הזאת. צריך להיות חזקה של ינאי. אם הייתה כאן שאלה מציאותית, שהחזקה עונה, החזקה אומרת לי, אם היא נבלה לפסול, לא נבלה לפסול, אז גם בלי שהיא כאן, אני יכול וצריך לשאול את השאלה הזאת. בא ינאי לפניי. אני אומר, וואו, אם אמא שלך נבלה לפסול, אז אתה פסול. אם אמא שלך נבלה לקשר, אתה קשר. לשאלה הזאת, אז מה השאלה? האם אמא שלך נבלה לקשר או פסול? וזה יש תשובה שנקראת חזקה של האמא. אז הדברה שהיא לא פה, אני לא יכול לדבר עליה. היא כן פה, כלומר, המציאות שלה זה פה. אז ברור, זה גם נראה סביר, חזקה באמת לא עונה על השאלה מה באמת קרה. איך זה יכול להיות השאלה מה באמת קרה? מה באמת קרה? צריכים ראיות עובדת, כדי לענות על עובדת, צריכים ראיות עובדתיות, צריכים עדים, או משהו שבתמונה הזאת. חזקה עונה על השאלה הלכתית, מה המעמד הלכתי של הדבר הזה? המי אותו דבר על חזקתו. בוא נגיד את זה באמת, זה ודאי נכון אם מדובר בחזקה הלכתית, כמו חזקת, חזקתם. אני הייתי אומר את זה גם על חזקת הגוף. גם אם אנחנו אומרים, נעמיד אישה בחזקת בתולה, אז זה נשמע כאילו אני מדבר על, על המציאות. היא הייתה בתולה, היא עדיין בתולה. אבל כולנו מבינים שאם זה מה שאומרים, אז זה קצת שטותי. איך אתה יכול להגיד שכיוון שהייתה בתולה אתמול, אז היא ודאי בתולה היום. או בחזקת בתולה היום. המציאות לא מקשיבה לדיני חזקה. המציאות זה המציאות. אז נכון גם שם, יש מקום לחלק. אבל נכון גם שם, למרות שאנחנו בגלל שהיא בחזקת בתולה, מעמידים אותה בחזקת בתולה, המשמעות היא, בגלל שהיא הייתה פיזית, מציאותית, בתולה אתמול, לכן יש לה דין בתולה היום. מה זה דין בתולה? משפט הבא, דין בתולה. כלומר, דין מקבלת 200, דין מותר, דין, אבל חזקה לכאורה המכריע דין. ומאחרות זה המקביל לחקירה המקורית שלנו, האם זו הנהגה או הכרעה? זו הנהגה, זה אומר לך מה לעשות, בוודאות מה לעשות, ב-100%. זה החידוש שלו, זה ב-100% אני עושה ככה, כי ככה אני תופס את המציאות. אבל זה לא באמת עונה לי על השאלה מה באמת קרה, ולכן ניתן להגביל אותו מבן אדם אחד ולא לאדם השני, בגלל שנכון שאי אפשר שהמציאות היא פעם ככה, פעם ככה. אבל אני לא יודע לנו את זה, אני דן בדין. ולכן הדין צריך להיות, הדין הוא מוגבל למקרה שלו. Okay. זה הגישה הכללית. כן? מה שלמדנו מסוגיית שני שפילים, שעוד יש להזכיר, שני שפילים לא עושה כוחות, הוא עושה משהו שהוא ודאי הנהגה, כן? ספק, כתוב בפשוט הרב יתור, אז אין אפילו מה לשאול, האם זה כלל שאומר לך מה באמת קרה? ואותו ספק קרה ברשות היחיד, באמת, פשוט הרב יתור. למה? כי יש כלל בהלכה שאומר שכשתורים של ספק הוא פשוט היחיד, מנסתם זה קרה ככה. זה לא יכול להיות. אבל ברור שזה אנחנו ממש מסין את זה. גם לא כל כך נגידי, כן? סתם, אתה אומר שאפשר להקל ברשות הרבים, אפשר וחייבים להחמיר ברשות היחיד. זה ודאי הנהגה. אבל מה אתה משאר שכיוון שזה הנהגה, אז הסתירות לא מפריעות לי. אם אני לא סותר את עצמי במשפט אחד. כן? אז את זה מייצים למקרה שלנו ואומרים, ואיך אותו דבר? עכשיו השאלה היא מה הגבולות בדיוק. אז רשי אמר שהיא לא לפנינו. תוסעות שם, אני חושב שהחזקת אמא של ינאי כן יכול לנהוג ביינאי. מסביר רמב"ן למה, להסביר בפחיים למה. אז הוא היה צריך לפתח את הרעיון הזה. אז הוא עושה חילוק מאוד יסודי, אני חושב. שזה תלוי ביחס של בין שני השאלות. אם יש בקשר שני שפילים זה, שני מקרים, שכל אחד מהם תלוי במציאות אחת. היחס בין גברא א' שהלך בשביל ימין וגברא א' שהלך בשביל ב', אחד לא תלוי בשני, לא באמת תלוי בשני, והם תלויים במה קרה אתמול. המקרה של ינאי ואימא שלו זה לא כך. וואו, אפשר לסכם, זה כן כך, וזה טוב. זה נכון, אם היא נשבית, היא אם היא נבלה, אז היא פסולה. אם היא נבילה, אז ינאי פסול. שני הדינים תלויים באותו מציאות. אבל, זה יותר מזה. הדין של ינאי איננו תוצאה ישירה של אם היא נבלה לפסול או לא. הדין של ינאי זה תוצאה של מעמדה. אם היא נבלה, אז היא פסולה. ואם היא פסולה ונבלה לכהן, לא לשבי, אלא לבעלה, ונולד מהזיווג הזה ינאי, אז הוא פסול בגלל שהוא בן של כהן שבעל זונה. ולכן הוא חלה. אז היחס בין ינאי לבין אמא שלו זה לא ששניהם במקביל פלויים במציאות אחת. שם אני אגיד ששני מקרים פלויים במציאות אחת, אז בסדר, אז אתה שם מחיצה. אתה על אותו מציאות מותר, ואתה על אותו מציאות אסור. אבל מקרה כאן זה שיאנאי תלוי אמא שלו שתלוי בשם. ולכן אומר התוספות, בלי לחלוק על היסוד שרק הסברנו, תוספות חולק על רש"י, ואומר שאפילו אמא של יאנאי לא לפנינו, אבל הדין של יאנאי עצמו שואל את השאלה מה הדין של אמא שלו. כי יאנאי לא תלוי במציאות שקרה אז, בצורה ישירה, אלא הוא תלוי במה דין אמו. אם אתה, ואם נעמיד את אמא שלו בחזקת היתר, אז היא מותרת לכהן. אם היא מותרת לכהן, אפילו בלי מציר. היא מותרת לכהן, אז כהן שבא על אישה שמותרת לו, אז הבן הוא לא חלב. אז כאן אומר רב חיים, זה כבר לא נוס. צריכים לשאול, כי אני יכול לסכם את המקרים בשני המקרים. כלומר, יש כאן סתירה. שני המקרים תלויים זה בזה. כי במציאות אתה לא יכול לפסוק ככה וככה. תשובה, אתה כן נכון. אז ברב חיים למה? אתה צריך לשאול את השאלה הדלית. מה זה אומר ששני המקרים תלויים זה בזה? שני המקרים תלויים בדבר אחר משותף, אז אני קורא שהם לא תלויים זה בזה. הם תלויים באותו מקרה, ואתה תלוי בכל אחד בנפרד. או שדין אחד היא תולדה של הדין השני. במקרה של ינאי, אמא לא תלויה בו, אבל הוא תלוי באמא. בכל הסיבה שהוא חלל, אין דין. לא כתוב בתורה שאם אמא שלך נשבית, אתה חלל. אם אמא שלו הייתה נשבית ואתה מתחתנת עם ישראל, אז הוא לא היה חלל. מה הופך אותו לחלל? לא השבי, אלא הביאה של הכהן. שזה תלוי בסיפור של החלל. אז איפה שדין אחד תלוי בדין השני, אתה לא יכול לבטל את הדין הראשון כדי להחליט את הדין השני. כדי שתלוי בדין הראשון, אז מלד ברירה, כשיאנאי ולא אמא שלו בא לפנינו, מה הדיון שלנו? איזה שאלה הוא שואל אותנו? לא אם אמא שלי נשבית תשובה, אין לך חזקת קשת, אלא השאלה שהוא שואל אותי, האם אמא שלי הייתה מותרת לאבא שלי? זאת השאלה שהוא מעמיד בפנינו. אז היא לא כאן, אבל השאלה כן כאן. זה מה שהמחלק עצמו, לא צריך את הגוף שלה. אני צריך שהשאלה הזאת עליה. מה שהיא אמרה, בלי הגוף שלה, שאלת מעמדה לא עולה. אז אתה אומר ש... הרב חיים רוצה להגיד שהרב עשו רק מועד עצמו. אז גם בלי אמא של ינאי, שאלת מעמדה עולה עכשיו. ישר רשי, למה אתה, בן אדם הלכתי, שואל שאלות על המעמד של אישה שנפטרה? התשובה היא בגלל שמעמדה, זאת התשובה לשאלה מה מעמדו. מעמדו של ינאי זה רק שאלה משנית, שנבררת על ידי מעמדה. השאלת מעמדה היא שאלה שעומדת גם היום. אם יבוא, נגיד אותו דבר, יבוא מישהו, שאלה אם הוא ממזר או לא. מה השאלה? האם הסבתא שלו לא קיבלה גט ואחר כך ניסה למישהו אחר והוליד את הסבא שלו. אז כולם בקבר. אבל השאלה זה לא מה קרה אז ולכן אתה ממזר. הממזרות שלו זה לא תוצאה שהעובדה שאמא שלו הייתה אשת איש הזיתה. הוא ממזר בגלל שאבא שלו היה ממזר, ואבא שלו ממזר בגלל שאבא שלו היה ממזר. ממזרות עוברת בירושה, אז לא המעשה מחייב את הממזרות שלו, אלא הקשר למעמד. אז כדי לדעת אם הוא ממזר, צריך לדעת אם אבא שלו היה ממזר, אם אבא שלו היה ממזר, צריך לדעת אם הסבא היה ממזר, אם הסבא היה ממזר, צריך לדעת עכשיו מה קרה לאמא. אז אם האמא יש לה חזקת היתר, וכן היא לא דיברה, היא לא זנדה, אז הוא לא ממזר, אז נכריע לעובדות. הרבה פעמים אני שואל שאלה, מה קרה לפני מיליון שנה כדי לדעת מה הדין עכשיו? זו שאלה, ואם לשאלה הזאת יש תשובה, אז יש תשובה. אז למה יעשה הממד ההלכתי של האמא, המתה, של ינה, איזה מה שקומם עומדו? ולכן תספרת אומר ששם כן מעבירים חזק המגב ולגבות, כי זה לא מי, מה מחמץ אומר? הממד כתב כלל פשוט, אם מעבירים חזקה מגב ולגבות. מה זה, בגלל, ואם זה היה לא מגבר לגבר, אלא מיד ימין, מיד שמאל, זה היה בסדר, אבל מה זה מגבר לגבר? מחצה לחצה, קיימה? אורחיים הוא בוריסקר, כנראה. אז בשביל את הדובן, אני צריך להגיד, הדובן אומר, אורחיים הוא מגבר לגבר, ומחצה לחצה קיימה, וגם מחצה לחצה לא מבין. מה זה מגבר לגבר? זה מדין אחד לדין אחר. הגבר כאן הוא השואל. אגב, זו מילה טובה, כי זה בדרך כלל מה שקובע. אני שואל שאלה על עצמי, אני לא שואל שאלה על על, 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 על החבר שלי. זה לא תפקידי. אז באתי, דנים בי. כשהוא יבוא, נדון בו. לא מבהירים חזקה מדין אחד למשנה, ומתיק אחד למשנה, ומשאלה אחת למשנה. אז לכן נסביר רב חיים שיש הבדל בין ינאי ואמא שלו, לבין שני שבילים. ושני שבילים זה שני תיקים נפרדים. מה הקשר ביניהם? נכון, יש קשר ביניהם. שניהם תלויים במציאות אחת. זה משאיר אותם כשני תיקים. אבל ינאי ואימא שלו זה לא שני תיקים, למרות שזה שני גבוה. טכנית זה שני גבוה, זה לא שני גבוה. כי ינאי שואל מה מעמד אימא שלי, ומותר לו, זה לא שאני לא יכול לשאול מישהו אחר. בעיקרון אני לא שואל על מישהו אחר, אבל אצל ינאי הוא בא ושואל, כלומר המקרה שלו שואל אותנו. הסימן שאלה שמרחף מעל ראשו של ינאי זה, מה מעמד אימא שלי? זאת השאלה שלו. אז הוא שואל את השאלה הזאת, ולכן התשובה השאלה הזאת היא, אימא שלך כשרה. אז הוא אומר, תודה רבה, אז אני כשר. ולכן הולך לבית, זו שיטת התפיסה שמה, וטוב, אז כמובן, כיוון שזו שאלה למדדית, אז צריכים באמת לחשוב טוב על איזה מקרה אחר. א' תלוי בב' או א' בב', אין תלויים בג'. רופאים צודק לגבי ינאי, המעמד של ינאי איננה שאלה שתלוי בגימות בשבית, המעמד של ינאי תלוי במעמד אימא שלו. בקשר לרמב"ן, בקשר לרמב"ן זה מסובך, בקשר לרמב"ן, אז מעמד אחות אישה, האם זה תלוי במעמד האישה? הסיבה שהיא אחותי, הסיבה שהיא אסורה מדין אחות אישתי, בגלל שאחות אשתי היא אשתי. אז אפשר להגיד. טוב, אז צריכים לחשוב על זה. רב חיים אומר שלא. שם זה שתי שאלות נפרדות. מה הדין האישה הזאת בתור אשת איש? כלומר, זו שאלה מסוג אחר. השאלה על האישה הראשונה היא לא שהיא אסורה לה. היא יותר יפה. השאלה היא אסורה לעולם בגלל שהיא אשת איש. והשאלה של האחות זה האם יש לה מעמד של ערווה, של אחות אישה. אז זה שתי שאלות שונות לחלוטין, ולכן זה לא מעמדה כ... איש אדיש או פנויה שקובעת אם היא אחות אשתי. עוד פעם, היא אחות אשתי בגלל הזהות שלה, והיא פנויה לעולם.
אני סתם מסתבר, רב חיים אומר שהרמב"ן סיפר את השאלה.
הרמב"ן אומר, הרמב"ן סיפר, אוקיי, בסדר, אני פשוט שכחתי את המפתחות שלי היום, לא הבאתי את הרב חיים. בסדר. יש, אז כן, אז זה בעצם, כלומר, הגישה של רב חיים מתבסס, אפשר לחלוק על כל מיני פרטים כאן. והגמרות הן מאוד מסובכות, ויש ראשונים, עובדה שיש פחות משהו לתוספות, יש עוד ראשונים, זה נהיה מאוד מסובך. אבל הגישה היא גישה לכאורה יסודית. דהיינו שכדי להחליט לשאלה כזאת, אם מעבירים חזקה מגבה לגבה, אם מעבירים חזקה ממקרה אחד למקרה אחר, הסיבה שלא נעשה את זה, שיטת רבי אלעזר ודאי היא שחזקה איננה ראיה על העובדות. אם היה תיק, והגיעו, תיק של פלוני, והגיעו שני עדים ואמרו שפלוני עשה כך וכך, ולכן חייבנו אותו. ואחרי שנה, יש עוד מקרה של מישהו אחר, אבל הוא תלוי באותן עובדות, אז הייתי אומר, קיבלתי שני עדים לפני שנה שקרה כך וכך, ולכן גם השני חייב או פטור או משהו. כלומר, אם למדת עובדות בהליך נכון, אז העובדות האלו קיימות להכל. הסיבה שכאן זה שונה זה בגלל שחזקה איננה מלמדת עובדות. היא מלמדת פסק. מלמדת פסק? אז פסק אחד לא מכריע פסק אחר. עובדות כאן כן מכריעות עובדות שם. אבל פסק שלך לא קשור לפסק שלך, מאיפה למדתי את זה משני שבילים. הפסק של הבן אדם הזה לא פסק לו לבן אדם השני. אתה תגיד כן, פסק פשוט טהור, אז פסק פשוט טמא. לא נכון, פסק פשוט טהור, אתה פסק לו עליו. כשהוא יגיד, נפסק כשגם הוא טהור. אז פסקים הם עצמאיים, כלומר הוראות הם עצמאיות, ועובדות הם כמובן לא. העולם לא סותר את עצמו. אבל הפסקים יכולים שכן. רב חיים חידש לנו, זה סוף של רב אלעזר. עכשיו, מה סובר רב יוחנן? אז רב חיים הסביר לנו שלפעמים פסקים כן אחד מכריע את השני, מתי שכן, כשאחד היא תוצאה של השני ולא ששניהם תוצאה של עובדות משותפות. אז אבא, אמא ובת, אחד זה תוצאה של השני, ולכן רב יוחנן אומר ש... רבי יוחנן אומר שחזקתה, חזקת האם, אמן למחשבה, כן מחשבה ביתה. כי כאן זה פסק תוצאה ולא פסק מקביל. שני פסקים מקבילים יכולים לסתור, פסק תוצאה לא יכול לסתור את האמא שלה. לא רק שהבת היא בת של האמא, הפסק של הבת זה בת של הפסק של אמא, תולדה. ולכן, לכן זה מביצע. הגישה הזאת היא גישה נכונה. אפשר לתקח, האם זה באמת הניתוח הנכון של המקרה? אני חושב שכן, הוא מצדק פה. לגבי המקרה של הרמב"ם, דווקא אני לא כל כך משוכנע. שם זה מקרה נורא מסובך. אבל בעיקרון הוא מה הדבר נכון. מה רבכם אומר פה בסוף? יש לו עוד שאלה? מה הייתה המקרה הבא? במיטיב, כן? יש אישה שהלך, הבעל הולך למדינת הים. המאמי גבי די חוזר מן הכולה, אז יש אישה פה, והבעל שם, ו... הוא נתן לגט לפני שהוא נסע, אבל זה קיים, אתה יודע מה, הוא נתן קצת לשטיח, לשטיח את מרבן. אז עכשיו עבר חודש, והשאלה אם הוא מת או חי. אם הוא מת, אז אי אפשר לתת פגט, שבה אין לך כמינים, הוא תהיה תוכל מכן. יש נחמיר את האחרים, קודם כל לגבי איבום, זה לכל המקרה. אם ניתן לגט, אז היא לא צריכה איבום, והוא ימות, לפני הגט, אז היא כן צריכה איבום או חליצה. לא, יש לך נחמיר, לא כהן, אז הניחו זקן או חולה נותן לה בחזקת שהוא קיים. זה הכלל שיש חזקת חי. הוא היה חי אפילו זקן וחולה. אז ברציות הסיכוי עולה. אז בסדר, זה רק ספק. אז מעמידים את הבן אדם בחזקת חי. הוא היה חי אתמול, אז הוא חי עד שהוא לא ימות. כלומר ימות בשני עדים. יש שם סיף במשטר, מה אם הוא היה גוסס? לא זקן או חולה אלא גוסס. מה אם דל בין גוסס לבין חולה? קודם כל זה הבדל של אולי אחוזים, אבל זה לא היה מכריע, או כמה אחוזים זה עדיין ספק, אלא יש מעמד הלכתי אחר, גוסס הוא בן אדם שהוא, אי אפשר להגיד את זה בעברית, הוא מת, כלומר הוא מת כפועל, לא מת כשמצן, he's dying, not he's dead. יש מעמד הלכתי, לא שזה סיכוי טוב שהוא ימות, גוסס הוא לא... עוד מעט ימות, אלא הוא כבר התחיל למות. כדי זה שום השלכות הלכתיות לגבי דין מיטה. זה מאוד חשוב להזכיר, כי זה על זה מתפתחים אין סוף היום. אדם שהוא כבר הלך לו 90% מהילדים, וכבר שומעים את ה... יש סימן לגסיסה. הנשימה שלו, יש סימני של גסיסה. אז הוא בתהליך של מיטה, אבל בדין הוא... חי לכל דבר עדיין עשו לסגת, ואשתו אסורה ב-100%, כן. אבל לגבי המעמד החזקתית שלו, אתה יכול להגיד שהוא עכשיו בגדר של עוד שנייה מת. אז אולי זה שונה, אבל טוב, מזקן וחולה, שזה רק עניין של ספק והסתברות וכן הלאה, אז נותן לו בחזקת שהוא קיים. בבית של המשרד הכהן, ולא פעולה למדינת הים, הוא נותן לו בחזקת שהוא קיים. יש נפקין ליסו, יש גם נפקין על ההתר. נפקין על ההתר זה לגבי אשת כהן. אשת כהן אוכלת בתרומה. אכילת תרומה זה איסור חמור. זה איסור חמור מאוד. זר שאחר תרומה זה במיטה בידי שמיים. זה איסור חמור מאוד. אז, אבל אשת כהן אוכלת. אם היא לא אשת כהן, כי הוא נפטר, זהו, היא לא אוכלת. האישה הולכת לקבורה, היא חוזרת, היא עוזרת את המטבח, כל המטבח. שהוא עוד תרומה, או יש שם גם תלויה, כל הכלים, המטבח, זה עצוב. אשת כהן, הכהן מת ולא איש של ילדים, כי הבנים גם יכולים להכיל אותה. אבל אם הוא מת בלי ילדים, אז היא צריכה לעזוב את המטבח, כי כל הכלים הם בלואי תרומה. כמובן, הצד השני של המטבח הזה, שאתה לא יכול לאכול מטבח של כהן. האמת שאני לא מבין איך שכהנים חיים. זה נסתם אחרי שהיא בא לבית המקדש, אנחנו נשמח, אז נגלה איך הם חיים. אבל זה מאוד קשה לראות. אתה לא יכול להסביר אנשים לבית, אתה צריך, או, רגע, דבר, טוב, יש לי את ה... כמו שהיום, יש לי מזווה אחד עם את המחיר, או מזווה אחר עם עוצר בית, תלוי מי העורך שלי. אז ידע כהן, טוב, אתה ישראל, טוב, אתה יכול לאכול כאן בפינה, כאן ברור, אין כאן תרומה. זה אתה אוכל בפינה, אנחנו עושים מטעמים עם התרובה, ואתה אוכל טל, אתה אוכל מהקופסת הטונה. יש לי קרובים שבאים אצלי לאכול, זה מה שאני מאכיל אותם, כי זה משוחנים. זה כלום, האמת, מה שבאמת מפריע זה כהן מבחינת דיני תרומה, חיי כהן זה סיום. תמיד לא יכולים להיכנס לו לבית. יכולים, אבל התמי נכנס, יושב על הכיסא, הוא יושב על הכיסא, אז הוא לא יכול להיות בבית המקדש מחר. אחד מהם זה לשתוק, כמובן. מה יהיה הפתרון כשהוא יבוא איתן לבית המקדש? יש פתרון.
פלסטיק.
הכל זה פלסטיק, כן, מה הבעיה? זה לא אין בעיה. זה חזר, זה היה קשה להאמין. היום זה... כהנים לא יחזיקו כלים. מה זה לא יחזיקו כלים? הם יחזיקו כלים, אבל זה יעשו מפלסטיק. מה שנקרא בגמרא, אבן. אבל אבן זה לא פתרון כל כך טוב, אבל יש פתרון לזה גמרא. כהנים עשו כלים מאבן. אבל נושא, סירים מאבן, זה... זה נשאר שיכולה להרים את הצ'ולת בשבת. אבל אנחנו, ברוך השם, חשבו חור, דואג לכל דבר, ימלא בית המקדש אחרי שפותרים חד וחלק בסופו של דבר את בעיית כלים מפלסטיק שלא גורמים לסרטן. זה עוד רב והכל יהיה עשוי מצורה זאת או אחרת, של סילוקון, של פלסטיק, של משהו. יהיה מאוד דני, מאוד מודרני. הספה שלו עשוי מפלסטיק רך כזה, משהו יפה. זה יהיה מעניין. זה לא עולה כשזה עם כהן. אז אשת כהן אוכלת בתרומה, איך היא אוכלת? בעלה נסע לפני שנה. זה קורה. היום זה לא קורה, אבל עד לפני זמן לא רע. אדם נסע לעסקים, הוא חזר אחרי שנה. ביתה היא אוכלת בתרומה. הוא נהנה, מי יודע מה קרה לו? כן, כי בחזקן שהוא קיים. אז אומר הרבן, זה מקרה קלאסי של חזקה מגבו לגבו, בגלל שהוא בחזקת חי, לכן היא בחזקת אשת כהן. זה דין אחר לחלוטין, הוא בחזקת חי, והיא השאלה היא, הוא יכול לאכול בתרומה. זה שני דינים שונים, אם נשאר ו... עושים את זה, זה נגד הרבן. ומה היה המקרה הראשון שהוא שם?
נזיר שמתפיס בנזור אחר.
כל נזיר, בגלל הטוב, זה מסופך. דרך אחד הוא נזיר בגלל השני. אדם נודר נזירות, האדם ששומע אותו אומר, ואני. אז זה נזירות של התפס. הוא לא אומר, אני נזיר, הוא אומר, אני כמו. אם הראשון ישאר על נזירותו, אז גם השני מותר. זאת אומרת שאני לא שעה, כי הוא לא נדר נדר עצמאי. הוא אומר, אני כמו, אז אם כמו הוא משתנה, אז גם אתה משתנה. אז יש כאן עכשיו, יש כאן שושר, אחד נזר. ראש הישיבה אמר, אני נזיר. מיד, כל התלמידים קמו ויאמרו, לא, אז הכל עוד מכם אמרו, ואני, ואז השנה אמר, שניהם, אז גם אני. לאט לאט זה הגיע לשנה א', ואז אפילו השלושתיקים אמרו, ואתם אמרו, ואז ראש הישיבה שאל עוד נדור, אז כולם מותרים. אז עכשיו יש ספק לגבי הראשון. תמיד יש ספק לגבי הראשון, יכול להיות. למה היא נתקמינה? התראת ספק. זאת השאלה, יש כאן התראת ספק, בגלל שאולי, אולי בזמן שאתה שתית, האבא שלך כבר שר. אז עוד פעם זה, אז מעמידים אותו בחזקתו שהוא לא שר, הוא בחזקת נזיר, אז הוא עדיין בחזקת נזיר. אז גם אתה בחזקת נזיר. עוד פעם, בקשר, כאילו מגב לגב. אז מה מתרץ? לא היה כל כך משכנע, מה לא חייב לתרץ לזה? יש לומר, היסוד הוא מאוד מוכר לנו. אחרי מהסיבות שרציתי שקודם חיים הזה, שאחרי שלומדים את הסוגיה, ומדברים קצת, אז כשרב חיים כאן עובד קשה, אז אנחנו דרך אגב, אפילו לא טיפלנו בזה, אבל את המושגים צריכים להיות מאוד מוכרים, ואפשר לחלוק כאן, כי אנחנו הזמנו שני הצדדים. וישנו מדעיקה שני מיני חזקות, ושני מיני רוב. יש רובה בחזקה שמקצלת מספק, ולא יבוא כלל לידי ספק, ויש חזקה ברובה כזו שסותר את הספק, שנולד כבר. רובה בחזקה סותר את הספק ובטלו. מה רב חיים כאן אומר? הוא אומר, זה גם על רוב. שזה יהיה סוגיה שלמדנו לפני שבועיים, הוא אומר את החזקה, סוגיה שלמדנו לפני שבוע. הוא אומר, לפעמים, בגלל דין חזקה, אני אומר, בלשון שלנו, אין לדעת הספק, אין לך סיבה לספק, בכלל יש רק אפשרות אחת. אבל יש גם מקרה, איפה אנחנו אמרנו את זה? אמרנו את זה כשרציתי להסביר את בורי בשם הפלוס חזקה, שבחזקה, זה היה קשה לי להגיד את זה, המצאתי איזשהו תהליך איך בסופו של דבר, חזקה, למרבה הציפיות, לא רק מונעת הסתפקות, אלא גם לפעמים גם מונעת הסתפקות. זה השתיק שעשיתי, שבמקווה שהיה מלא ונמצא חסר, אז אתה מחליט כל רגע על זה שאין הסתפקות, ואז בסופו של דבר אתה יכול גם לענות על השאלה מתי זה קרה, שזה כן הסתפקות, אבל אתה אומר שזה לא קרה עד הרגע האחרון. אז אחרי הוא אומר, יש כאן דבר כזה, לפעמים חזקה, תסתפק, הוא יגיד לך מה נכון, לפעמים הוא יגיד לך לא תסתפק. אחרי הוא אומר, אותו דבר נכון גם ברוב. ברוב זה מקביל לשאלה ששאלנו בתחילת הסוגיות, בדפתת. האם רוב זה אומר מה שתוספות שם כתב, ומה היה לשון של תוספות? מכיוון שאינו, כלומר, האם אחרי הרוב נשאר מיעוט, יש שתי אפשרויות, אבל זו האפשרות הנכונה. נכונה, הנהגה או משהו, אבל זו נכונה. או שכיוון שיש רוב, אז לא חשיב את המיעוט, זה לא קיים, ואחרי המעשית, הלכתית, אני בכלל לא רואה את המיעוט. עכשיו, אם יש שני סוגים של רוב, אז לכאורה התשובה, ומה הגדרה של שני הסוגים, איך אני מזהים שסוג א' וסוג ב', לכאורה זה יהיה מה שגם שם הנחנו, שזה יהיה בגודל של הרוב. לכאורה, זה מה שהנחנו, כמו שמענו את התוספות, רוב גדול אומר לך שאין מיעוט, רוב קטן אומר שיש מיעוט עבר. בלשון של הרמב"ן, שהוא מדבר לא רוב על המיעוט, מיעוט המצוי, מיעוט שאין המצוי, מיעוט המצוי מצוי, אבל אתה לא דן אותו. מיעוט שאינו מצוי, אינו מצוי. כלומר, הוא לא נמצא בכלל, הוא לא ברוך. אז זה מה שאנחנו כאן מסביר, ויש חסקה ברור של סטרן לבגן. לכן, גם בקפץ הכמנוי בדעת הנולד כפר הספק, אז הוא אומר, יש מקרים עכשיו שאי אפשר להגיד שאין לדעת ספק. על המקרים עוד פעם, תמיד אפשר לתקן, כי זה משהו שמאוד בטני. האם אין ספק או שוודאי שאין ספק? אנחנו בסוגיה של הרב האחרונה, הסברנו שמור הלד החזקה, זה דבר שאומר, אתה חייב להסתפק. ואז אין לי את הספרה המקורית של אין לי לדעת הספק. אז הוא אומר, במקרה הזה שהקפץ אחד לנויים, דעת הנולד פר הספק, אין כוח ביד הרוב לבטל את הספק שפר נולד, וכן, מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שלגבי השאלה הזאת של... אין כוח בחזקה מגברה לגברה, אז זה... הוא רוצה קצת כנבואה. איפה שהחזקה... מונעת מלידת הספק, אז כן מעבירים מגב לגב. כי כיוון שהחזקה אומרת לא להסתפק, אז אין, זה כמו בירור המציאות בעצם אומר. למה זה כמו בירור המציאות? כי יש רק אפשרות, הספרה שאני תמיד אמרתי, יש רק אפשרות אחת. ויש רק אפשרות אחת, אז על פי דין, תראו את הזהירות שלי, על פי דין יש רק מציאות אחת. כלומר, זה ברור שחזקה זה אמירה הלכתית, אבל זה אמירה הלכתית איך לחשוב. ואם אתה חושב את פשוט אחת, אז אתה גם יודע את המציאות. לא בגלל סיבה טובה, לא בגלל ראייה, אבל יש רק אפשרות אחת, אז זו אפשרות הנכונה. אבל אם החזקה, יש לדעת הספק, וחזקה אומרת לך איך לפסוק, אז זה בכלל לא קשור למציאות. עכשיו אני אומר שאם מעבירים חזקה מגבר לגבר, וכך הוא רוצה להסביר את החילוק הזה. אז עוד פעם, אני לא בדקתי אם היא חולק או אוכל, אני לא יכול להיות אוכל, אני צריך לדעת את כל השס. אחר כך מה שאומר כאן, זה בטח יש איזה עשרות דווקא מינות, כי כמה חזקות יש בשס? מלא מאות. אז כל אחד הם צריכים לגדול, כשלא מגבר לגבר וכן מגבר לגבר, ואם זה מתאים לזה בספרה שלו, כן או לא. אבל ההבנה שמה שהוא עוסק פה, זה לא כזה חידוש גדול. השורה האחרונה הייתה חידוש. כיוון שיש שני סוגים של חזקה, אז אני אומר לך עכשיו כלל גדול. אי מעבירים חזקה מגבר לגברה, איפה שהחזקה היא מבררת ספק שנולד. איפה שהיא מונה בידת הספק, אז כן מעבירים לגבר לגברה. מה היגיון שהוא אומר? היגיון? אני מסכים להיגיון. הוא אומר, היסוד הוא שדין לא מעבירים מגבר לגברה. מציאות מעבירים לגבר לגברה. כי מציאות זה מציאות. זה היסוד הראשוני שלנו בהתחלה של דברי רב חיים. אז כאן רב חיים אומר שאנחנו אמרנו שחזקה זה דין ולא מציאות, אחרי אומרים חזקה מגבר לגבר. זה לא חידש משהו. אם החזקה היא מונעת לידת הספק, אז למעשה הוא לא דין, אלא הוא פועל כמו בירור המציאות. לא בגלל שהוא באמת מברר את המציאות, אבל אם הוא אומר לך על פי דין איך לחשוב, והוא אומר לך איך לחשוב, אז יש עכשיו למה יש מציאות, ולכן כן מבואים לגבר לגבר. אז זה סברה מאוד מאוד יפה. סברה שאני לא הייתי אומר, אני לא הייתי משוכנע שהוא נכון בגלל העובדות. אבל זה לא סברה כל כך טובה שצריך להגיד אותו ואחר כך לאלץ את העובדות. אם אתה רואה שיש חילוק, הוא, כן, היה לו פושיה לרבן וזה, אז הוא מצא עובדות. אז זה חילוק מצוין, באמת זה מאוד מאוד סביר, על פי כל מה שאנחנו ביראנו. עכשיו צריכים לדעת, באמת, אין תירוץ אחר, ואם אין מקרים, מקרים של סותרים. אז זה אינני יכול לעשות, אני אסמך על החיים. בצד על החיים יש הערה, איזה גודל. אם אתה לא חותם עליו, אז בעוד כמה שנים, מהדורה הבאה, סך הכל, הרב חיים הזה לא נמצא בסדר.
זה שיטה ישנה.
כן, אז מתבין שהרב חיים, חידושי הרב חיים שקונים, אז הקטע הזה לא נמצא, הוא באיזשהו ספר של מסע. בסוף מישהו יוציא, רב חיים השולם, ואז יקחו כתבי יד בזה. והכל נכנס מהשוליים בפנים. אז יהיה, אולי אם אין ממש ישרים, זה שים אותו בסבריים. אבל ברור שהם לא ישיר אותו על הגיליון. מטיסים חדשים לא יכולים להשיר אותו על הגיליון. זה בתנאי שהם ישרים, זה שם עושה משהו אחר. יש ספר שנקרא חידוש של רב חיים הבא מציין. חידוש של רב חיים, שיעורי רב חיים הבא מציין. ספר יפה כזה, שהוציא יהודי בירושלים, מתוך כתב יד של רב חיים. רב חיים כשהוא היה בפולוז'ן, לפני שהוא היה רב חיים. שבאת רב חיים של בלוז'ן, לפני שרב חיים של בריס. אז המנהג בבלוז'ן, בלוז'ן הייתה ישיבה. אפילו בזמנו ישיבה גדולה, 200 תלמידים. אבל זה לא אומר שהיו שיעורים. הייתה ישיבה, הלכו שם ולמדו, והיה ראש ישיבה, והביאו שיעור פעם בפעם. ראש ישיבה הביאו שיעור. לא היו כיתות, לא היה דבר כזה שנה ד', שנה ה', שנה ו'. אז הנציב הביאו שיעור. אז רב חיים התחתן עם הנכדה של הנציב. והוא היה חכם. אז הנציב אמר לו, אתה תהיה סגן ראש ישיבה. מה תפקיד של סגן ראש ישיבה? מתחלק עם השיעור. אז פעם הנציב הביאו שיעור, פעם רב חיים הביאו שיעור. שיעור היה כל יום. למדו ש"ס כסגל בבלוז'ן. בערך דף ליום. אז רב חיים הביאו שיעור כל יום שני. והוא ניהל מחברת לשיעורים של עצמו. על כל סוגיה שנייה. זה ממש מדהים. יש כתב יד, אני אפילו ראיתי, ובו עיניי ראיתי את כתב היד, אבל לא יכולתי לקרוא, כי שומר כתב יד לא נתן לי להתקרב, הוא פחד שהנשיפה שלנו להרוס את זה. אבל על פי העידוד של מי שהחזיק בכתב יד בידו, הרב זצ"ל, אז זה נמצא, יש שם הסבר לכל סוגיה שנייה, וזה מתחיל בסוף בבא קמא, וזה מגיע תחילת בבא בתרא. זה אותו מחברת של שרה. יום אחד יש יהודי בירושלים שהדפיס את הספר. אז אנחנו פעם, הרב בא תחת השנה לשיעור, הוא אמר, השנה אנחנו עומדים בבא קמא. הוא רוצה ללמוד הגוזן. למה? כי הוא החליט שהוא רוצה להוציא את הכתב יד. הוא רוצה את שיעורי רב חיים. כדי לעשות את זה, צריך ללמוד איתנו את הסוגיות. אז אנחנו נלמד הגוזן, אבל זה מטע טוב, עד הגוזן צריכים ללמוד מרובה קודם. יסודות גניבה נמצאים קודם כל במרובה, רק אחת לכל הזאת. אז אנחנו נלמד מרובה, למדנו מרובה, ואחר כך אמרנו, למדנו מרובה, עוד נלמד החורבן, אז נגמר השנה ואף לא הגענו לגוזן. אבל הייתה לו תוכנית להוציא את הספר. ואז גם היה איזו סוגיה שהוא הביא אצל השיעור, ואמר, טוב, כאן כתוב רב חיים, תראו, תראו, תראו. אז אנחנו קראנו, ואמר ככה, תראו, תראו, תראו. הוא ברח, ואנחנו כאן הוא ברח, הוא רצה שנראה, אבל לא רצה שנתחרה. הוא אמר, תראו במשקף, נסחי, אף אחד לא שחיק לראות את האותיות, ממש. אבל רדפנו אחריו איזה חצי חטא, ואז היא באה שם, וזהו. הספר עכשיו יצא, יהודי אחד, לא אזכיר את שמו. אז יפה, איך זה יצא, אבל איך הוא השיג את כתב היד? כתב היד נמצא בכספת, בבוסטון. אז נתברר שהרב באמת צילם אותו. כדי להתחיל לעבוד עליו, הוא צריך מישהו שבא עליו, יעתיק אותו וכן הלאה. ואיכשהו הצילום מתגלגל לירושלים, מוציא את הספר. אוקיי, מה אפשר לעשות? אנחנו לא כזה חסידים של משפחת סולובייצ'ק, שצריכים לשמור על כל דבר שם. בסופו של דבר זה טוב שמוצאים ספרים. אם נחכה לרב להוציא אותו, זה לא יצא. עובדה, זה לא יצא. זה יצא בסדר. אז בסייטל ליבאים אנחנו מברכים על זה. יש סיפור דומה. יהודי בירושלים הוציא ספר שנקרא מבית מדרשו של הרב. מישהו פעם ראה איזה? ספר ירוק, צורה קצת מוזרה, הוא יותר רחב משהו גדול. נקרא מבית מדרשו של הרב. יש, אני לא יודע היום בדיוק, אבל צריך להיות שכל איזה 2,000 עותקים שלו אמורים להיות עדיין, או שינו את זה, במחסן של בניין ד' בקוילן. מה זה הספר הזה? זה מחברות. המחברות התקן של רבי של שכטר, על שיעורי הרב, על קריאת התורה, כמה סוגיות כאילו, זה מחבר מסוים שהיה לרבי הרשב, שזה הסתובב אצל כולם. אנחנו יום אחד היה איזה סכסוך בין רבי הרשב לבין הרב, אז כנקמה, אז הוא נתן מישהו לצלם את הבבלת שלו. אחר כך, אז אני זוכר שהייתי תמיד, אז היה, אז המציאו דבר שנקרא מכונת שכפול. וזה אף אחד לא הגזיק דבר כזה, אבל היו חנויות. והיה חנות אחת ביד קולומביה, שבמקום 25 סנט לדף, לקחה 10 סנט לדף. אז הייתה התארגנות, בית מודע, 18 ביחד. זה היה בערך משהו כמו ילד עמודים, זה כל המחברות שלו, הוא עמד 20 שנה בשביל של הרב. ונעשה 50 עותקים ו-50 תלמידים, אבל היה כבר מחירות יותר טוב, אז כולם התארגנו. אני הסתכלתי על המחיר, אמרתי מה נעשה עם זה, אני לא יכול לקרוא את הכתביה שלו בכלל, זה כתביה. אז לא השתתפתי, אבל היו אחר כך, כל אחד יחזיק סלם אחר כך, קרחת גם. רבניין בבית, יש לו כרכים, שזה בערך 10 מחברות של רבי שלך. אחד מהם זה היה מחברת הזאת, ובגלל יושלם, אתה מוציא ספר. רב ארנדכנסטיין הוציא צו בית משפט, כדי להכין את הספר. כי זה פשוט כסילה. הרב יקפיד שלא יוציאו גם את המחברות. אז הוא בשתיקה, הוא נתן לנו לצלם. אבל הוא לא אוהב את זה, אבל לא עשה. אז כשהספר יצא, טוב. מורי ורבי אמר לרנסטיין, הוציא צו בית משפט. הוא, כיוון שהוא יהודי מודרני כזה, הוא לא הוציא חרם. הוא היה צריך ללכת לבית דין ולהוציא חרם, חרם הוא לא הוציא. אז אני לא אקרא בספר. יש כמה עותק בספרייה של ישיבת הר עציון, והוא לא יודע מזה. זה לא קנה עותק. ויש גם חנות אחת בירושלים, זה כבר 20 שנה, אולי לא. יש חנות אחת בירושלים שהצליח להחזיק כמה עותקים מתחת לשולחן, והיית צריך לבוא ולהגיד, והיה נותן. אבל לא עותקים בספרייה. אנחנו לא חייבים להיות כזה חסידים של רבנים שרוצים לעכב את הספרים שלהם. אנחנו רוצים את הספרים, זה בסדר גמור. אבל מתברר, אחרי שפתחו בקבוע את הספר, שזה מלא דברים שלא נוצאים בכתב יד. יש שם קטעים שלהם, כלומר זה כאב לו שזה רק כל סוגיה שנייה. אז הוא ישנה. איך הוא ישנה? אני לא יודע. יש להניח שזה דברים שמישהו משהו אחרי במהר, כי הוא לא מספיק תמיד לכם להמציא אותו לעצמו. אבל זה לא המקור. כידוע, הגרח על השס, זה ספר באמת נוראי. יש שם דברים שמובחם אמר אותם, אז שיבוא לטל, זה לא, יש לנו דברים נוראים, רב חיים לא אמר אותם. כל מי שרשם דברים שרב חיים אמר, המחברות שלי, שהרב אמר, אני לא מציע להתפיס, כי זה דברים שאני לא מבין אותם היום, אז איך מישהו אחר, זה לא נכונים. אז זה מה שהוא עשה, בגלל זה, זה הוציא את זה עוד פעם. יציא לחנצין, הבן של לחנצין. ועוד אחד, אז אם, אחרי שהרב חיים נפטר, לקחו את התביעה, הוצאו אותה מחדש, ורק כדי לראות, זה הרב חיים אמיתי. בבית אני מרזיק את שניהם. אני אשווה אותם לשם. צריך לסיים אותו בכלל. אז יש כאן רב חיים, אני לא יודע מה המקור של הדבר הזה בכלל. הוא לא רשם מה זה מתוך כתבי התלמידים. זה מה שרשום בספר האוסף, שאני משם קונה את הדבר חיים. אז מתוך אוסף התלמידים זה נכתב טוב. לא אומרים שזה נכתב טוב, אבל בכל זאת, אוסף התלמידים, בסופו של דבר, מישהו יוציא ספר שנקרא הגרח השלם השלם השלם, הספר המסוצר, כן, זה יהיה אין סוף לרב חיים, זה בלי סוף. ואז מה אוסף? אז מתיקים מהשוליים. טוב, זה היה גריכה קצרה לנושא, הנושא הוא חשוב, מה הגבולות של חזקה. אני אמרתי, בזאת השם אני חושב שנגיע לזה, אם אנחנו רק נשאיר את הרגל על הגז, אז חבל, זה לא כזה מעבר לאופק. זה היה זה שמה, אבל טוב, זה פשוט כדי להבין איפה שאנחנו יודעים עכשיו, ובין השאר, דווקא מה שרחיים עצמו אמר, זה משתמש בכל מיני מושגים שהם ממש בליבנו היום כבר. איך זה מכריע, מה מכריע, מה הדין של חזקה. אז זה היה מאוד שבדו את זה. עכשיו אנחנו נמשיך עכשיו למקרה הבא. המקרה של ארוס למוסתו, יום שני, אז אנחנו לומדים מה שקשור באמת הסוגיה. יש משהו צדדי שאפשר להעלות אותו, ואולי יש ראשון אחד שמלא אותו, וזה דין יקב. מה שכתוב שהוא מודה, והרמב"ן שואל, מה זה אומר הוא מודה? ואם הוא לא מודה, הוא מכחיש? אם הוא מכחיש, אז היא ודאי אסורה לו, כי הוא עכשיו אני אשם, הוא אומר שאני לא באתי עליה, אז מישהו אחר בא עליה, אז היא אקדש הזנתה. אז הוא אומר, מה זה מתפפל עם הממיגש? אז זה מעלה את השאלה, אולי יש כאן דין שהוא, אם הוא מודה, זה לא מדין. מה שאנחנו נגיד, הוא מודה שבא עליה, זכן די עם הלא ולא די עם הרחבים, חושבים הכניה וכל מה שתוספות הראשונים העסקו, אז יש דין מיוחד שנקרא יקי. שאבא שאומר, זה בני, אז הוא נאמן. אז האם יש, האם הוא יכול להיות מכיר בלי שהוא יודע? הוא לא באמת יודע. הוא רק יודע שהיא אמרה לו והיא מאמינה לו. זה הגישה של השם שמייצה. שהשמייצה טוען שמכאן לומדים שלאבא יש דין יקיר גם כשהוא לא יודע. הוא אומר, אני מאמין לאשתי שהיא לא זינתה, ואני כן באתי עליה, ולכן זה בני. למעשה, זה באמת מה שקורה. כלומר, איך אבא מכיר בבנו? הוא אומר, זאת אשתי, הוא לא יודע, אף אחד לא, אי אפשר לדעת, זאת אשתי. מה?
יש רוב.
יש? כן, יש רוב. ויש גם בניאקי, בסדר, יש גם רוב, נכון, יש רוב. אז בהרוסה הזאת השאלה, אין שם באמת רוב, זה תלוי בלשנות ובאמות. האם תולים את זה באוכלוסיות מיוחדים, או אומרים, ההפך, דווקא בגלל שהיא הרוסה ולא נשואה, אז ממש יש רוב הפוך, כיוון שזינתה על תבל בן אחרים ויש רוב בעולם והוא רק בן אדם אחד. זה תלוי בסוגיה חינמי. אבל יש דין יקי, שמייצה אומר שאם אני סומך על אשתי, אז אני יכול גם לעשות יקי ויקי נאמן בגזרת הכתוב מיוחדת. זה לא פשוט, אז יש דיון שלם על זה, אם זה נכון או לא נכון, אנחנו לא לומדים את זה. יקי לומדים כשלומדים ברבטמי, או קידוש פרק שלישי, שלא לומדים על אישי. אנחנו באת הסוגיה לפי מה שיש בראשונים, אז מישהו איכשהו פוגש מישהו שמדבר על יקר, אז מבחינתי יכול לדלג. אני לא יודע את זה יקרה לכם, מישהו כאן קורא שאת שמה יצא כסייף, וכדאי. אני בכלל לא יכול למצוא שום, אבל אני הלכתי לחפש שאת שמה יצא, ולא היה לי, סקיפסתי במחשב, וזה לא נמצא. אז הלכתי לבעל האדון בר אילן, שגם בעל המשות, ואתה לא מעין לכם שאת שמה יצא, אז אמר, זוכר, זוכר שהוא עבד לזה, אבל זה לא נוקע, זה ב-22. אני, 22 אני לא אגיע אליו, הרבה שנים. אני, ברוך השם, רוצה איתי מספיק כסף, עוד מריאה. ש-17 חשוב מאוד שיהיה במחשב. למה? צריך את זה ספר יסוד. מצד שני, אף אחד לא זוכר איפה כן נמצא שם. האמת שאם אתה לומד אותו פעם אחת, אתה כזה אישי אותו עכשיו, בגיל 22, אתה יושב, אתה לומד ש-17 על הרבה בגימה, אני רוצה לזכור אותו, כי זה ספר שבנוי לפי שיטה. אבל אף פעם לא עשיתי את זה, קופצים וקוראים את הרקע כאן כאן שם. אני לא יכול להגיד לכם מה הנושא של שמייץ על השמייץ ושמייץ לגרמה. את השמייץ על, אני כן זוכר. זה כן קראתי כסדר, אבל אחרי זה לא זוכר בדיוק. הוא עושה את מחזקות, הכל חזקות, רוב, הכל בלגן אחד גדול מאוד. יש איזה אינדקס כזה בסוף, זה סופר שיהיה במחשב. טוב, זה הגיעו את זה ב-22. אז לא נדבר על יעקים, נדבר על... על חזקות, האם יש, בגלל שהוא ודאי בא עליה ואחרים ספק ספק לא, אז ממקדים אותה בחזקת שהוא עבר, תוספות, מסביר יש הדל בין שהוא רגיל ובין לא רגיל, תוספות, הוא סמור אותו בתוספות, אבל בשני ספרד לא תרצו ככה. זה מקרה אחד, מקרה של אמרת ניסת מפה יותר מסובך, יותר, באמת יותר מסובך, יותר קשה, וזה גם מסודי לסוגיה, אז מישהו יותר זמן לזה, מה זה נסגור עד המשנה, אבל הראשונים הם באמת בעמוד א' בעיקר. תוספות, איזו אמנת ניסה, מה שואלת, מה פירוש המילים? אז זה נורא מעניין, אבל זה פחות חשוב. כלומר, זה חשוב, כי בלי העובדות אי אפשר לדון. אבל זה יותר משאיר הטכני, מה באמת קרה, מה באמת הסיפור. תוספות אמנת ניסה הראשון, זה התוספות הלמדנים. שואל שאלות של חזוקה ורוב.
Thank you. צ'אנס.
זה לא גדל שבא. זה שנה. זה שנה.